האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 189, ובו נפגוש את הספייס גרלס המקוריות ונשבור לבבות ותבניות רומנטיות.
משחק הצליינים. חג מולד ללא מתנות אינו ראוי לשמו, רטנה ג'ו בשוכבה על השטיח. מה נורא להיות עניים, נהנחה מג בהביטה על סמלתה הישנה. איני סבורה כי הוגנו, כי לנערות רבות יש דברים נעים בשפע רב, ולאחרות הן מאומה, הוסיפה חלקה אמי, בהקימת חותם של נעלבת. הרי יש לנו אבא ואמא וכולנו חיות בצוותא, אמרה מפינתה ב' בשביעות רצון. ארבעת הפרצופים הצעירים שאש האח חיירתם נתחייכו לשם המילים המעודדות. עכשיו ובכדרו בישמע כל ג'ו בעצבות. אבא איננו עמנו, ועוד הרבה זמן יעבור עד שנראהו. היא לא אמרה, ייתכן שלעולם לא נראהו, אך כל אחת מהאחיות חשבה זאת בליבה. ומחשבותיהן נסבו על אביהן שבמרחקים, במקום שבו התנהלו הקרבות. לרגע שתקו כולן, אחר אמרה מג בנימת קול חדשה. הצעתה של אמא לוותר על המתנות בחג המולד של שנה זו לא באה אלא משום שחורף קשה צפוי לארץ. סבורה היא כי לא נאה לנו לבזבז כסף על תענוגות, שעה שאנשינו סובלים כמו בצבא. אין בידינו לעשות הרבה, אך יכולות לנו להביא קורבנות קטנים, ועלינו להביאם בשמחה. אלא שעליי יקשה הדבר מאוד. ומג הניע ראשה בצער רב, בעלותה הליבה מרבים הדברים הנעים שבהם חשקה. לו הייתי רוטשילד. מה?
מרי קריסמס,
איילת. מרי קריסמס, כן, כן, אני בחג הלא נכון. שלום נועה מנהיים.
שלום איילת ריאסט.
אנחנו האחיות גרים, ומדי שבוע אנחנו מתלבשות לנו על ספר אחר וקוראות בו. עד זוב דם.
או אותו, יכול להיות שזה אותי הבחירה שלנו הפעם.
יכול להיות.
והפעם הספר הוא נשים קטנות. מאיזה תרגום קראת? זה התרגום הישן שגם לי יש.
נכון.
אני יודעת שיש תרגום חדש ממנו.
שלמה ערב.
אבל אני חושבת שזו הייתה חוויה חשובה בשבילי לחזור ולקרוא את אותו ספר ממש שליווה אותי במשך שנים.
כן.
אבל רגע, אני חושבת שאנחנו לא סיפרנו למאזינות ולמאזינים שלנו אפילו על מה הספר. צללנו אישר, הפרחנו שמות באימי. אף אחד לא יודע.
בואי, תראי, היה איזה פרק של חברים. יותר מזה,
זה נכון.
את יודעת, אפילו ברמת הספוילר.
הספוילר של בית מטה.
כן, כן, כן. אז אני חושבת שזה נמצא בתרבות הפופולרית כל כך עמוק. יש לפחות שני סרטים סופר מצליחים, גם מ-94 וגם יחסית לאחרונה.
של גרטה גרביג, מתהילת ברבי.
אז אני חושבת שסיפור...
עם תימותי שלמה, עם תהילת חולית.
ממש, כן. אבל באמת הסיפור הוא יחסית...
פשוט.
אנחנו מספרות על הספייס גרלס המקוריות.
זה הספייס גרלס, יש כאן כאילו להקת בנות, יש לנו את בייבי בת, יש לנו את פוש אימי, ספורטי ג'ו ופרפקט מג. זהו, זה הסיפור.
זה הסיפור, בבקשה. זהו, מיצינו לכם, סגרנו לכם את הפינה הזאת.
ואם אתם צריכים להבין מה העלילה, תחשבו גאווה ודעה קדומה, כמה שנים קדימה בעתיד, בארצות הברית, עם המון עצרות בפנים.
כן, פחות או יותר. זה נראה לי ממצא.
כן, כולל סצנות שהן ממש אחת לאחת. זאת אומרת, יש את המג הבחורה שמקבלת הצעת נישואים ממר ברוק, העני, האוהב, ואז הדודה מגיעה כדי להתעמת איתה, ולהגיד לה שהיא אוסרת אליה להינשא לו, וכמובן מיד הם מתחתנים. בדיוק כמו
שמגיעה,
ממש את הסצנה מגיעה לידי קטרין דברג, כדי ללחוץ על גברת בנט היקרה שלנו, שלא להינשא לאחיינה, אך אליזבט מחציפה פנים ואומרת לה שהיא תעשתה כרצונה.
בסדר, כאילו שזה מה שנדרש, אבל כן.
לא, אבל זה ממש אותן.
זה הטריגר.
ממש אותן סצנות.
כן, כן. אז בסדר, זה לא אותו סיפור בדיוק, אבל כן, יש לנו פה ארבע אחיות. ואת לורי,
הילד הטוב. כל מי שתשרוד את העלילה. תתחתן.
מוות או נישואים, בנות? מה אתן בוחרות?
בדיוק, כן. בדיוק.
זה, זה, זה הדיל שמציע הספר המושלם הזה.
עכשיו, לצד הנשים הקטנות הללו, אותן ארבע בנות לבד. לא, אין, יש גבר נהדר, יש את האבא שנמצא הרחק בחזית, כי אנחנו בתקופת מלחמת האזרחים. יש את מרמי, אותה אם גדולה ומדהימה.
טובה דייה מאוד.
כן, טובה כן. דייה יותר מדי. אפילו המשרתת היא אישה, היא חנה, המשרתת שלהם.
חנה?
חנה או חנה.
האם היא, אני לא הצלחתי להבין, האם היא שחורה, היא לא, היא אפרו-אמריקאית,
לא עושה רושם שהם היו מחזיקים במרכאות משרתת שחורה, כי הדעות הדתיות של משפחת מרץ' מאוד דומות לאלו של משפחת אולקוט שעליהם דיברנו בפעם הקודמת, ואפילו הכותרת של הפרק הזה שקראת, הפרק הראשון בספר היא
משחק הצליינים,
כי הן קוראות כולן ואף כל החלק הראשון של הספר עוקב אחר העלילה של מסעות ההלך של ג'ון בניאן, שהוא פשוט אחד הטקסטים המשפיעים ביותר.
זה היה התנך וזה.
וואו, אין לתאר כמה הספר הזה השפיע ועל מי. זאת אומרת, אנחנו רואים את העקבות שלו אצל הברונטז, אנחנו רואים התייחסויות אליו אצל דיקנס, אצל מרק טוויין, אצל מי שאנחנו לא רוצות. יש התייחסות לספר הזה שהוא מין אלגוריה דתית מאוד, הגיבור שלה, ששמו קריסטיאן.
סלייטר?
מניח רעפים נוצרי.
כן?
לא, הוא סתם המשיח.
סתם קריסטיאן.
והוא עובר כל מיני מכשולים ומבחנים והצלחות ואתרים שהם כולם בעצם חלק מהמחשבה הנוצרית. ובספר הזה, בנשים קטנות, זו מתנת חג המולד. זה נורא. הן כאילו קמות בבוקר ויש סידור מתחת לכרית.
כן, נכון.
זה מה שקורה.
אבל כרוך בצבעים יפים.
כל אחת בצבע אחר.
כל אחת בצבע אחר. אני מאוד אהבתי את זה. נגיד, זה ממש רגע זכור לי. אוי, איזה כיף שכל אחת קבלת את זה.
בצבע אחר, כן.
טוב, נועה, אולי זה הרגע לומר. אנחנו פשוט... אני קראתי עכשיו את הסצנה הזו, אני קראתי את כל ההתחלה של הספר, ואני אמרתי לעצמי, איך את קראת את זה? זאת אומרת,
אני אמרתי לעצמי, איפה הייתה העורכת של לו אולקוט?
למה ההזדהות שלי הייתה כל כך עמוקה עם הטקסט הזה, ועניתי לעצמי שבעצם הייתי פשוט דתייה. ו... את היית דתייה,
אני
הייתי כאילו דתייה, אבל את באמת היית.
אני ממש הייתי.
והספר הזה ישב כל כך טוב.
מדויק מאוד.
ומותאם.
כן.
עכשיו, אולי יותר מזה, אולי הוא מתאים גם לתקופת חיוויון מסוימת, כי הוא באמת, וכן, אני אומר גם לזכותו, הדאבל הזה, הדאבל טייק הזה, שהוא כל הזמן המשחק הכפול שהוא מנהל עם אחאות אמיתית, עם רגעים אותנטיים, עם רגעים שעד היום אפשר להזדהות איתם, עם באמת היכולת הזאת שלה לתפוס כל מיני ויכוחים משפחתיים, מתחים בין החיות, ריבים או שונות באופי, כמו שציינו את הספייס גרלז המקוריות שלנו. היא מצליחה לתאר את זה באופן באמת שובה לב, אינטימי מאוד, אבל הספר כולו רווי בהטפות מכאן ועד בכלל.
אין
שאני
נורא, אין
זוכרת
משפט פנוי
לא.
מהן.
נכון.
זה היחידה שעוד איכשהו מצליחה לצאת מזה, זאת אימי, במידה כזאת או אחרת,
בחצי השני נושאת לא מעט עטפות משל עצמה.
אבל יש לך את בת, שהיא כאילו איזה מין התגלמות של מלאך בבית. זה נאמר. המלאך של הבית.
היא מלאך בבית ואומרים את זה.
ולכן היא טובה מדי לעולם הזה, והאל הטוב לקח אותה אליו. וכל השאר נמצאות תחת הרעשה. בלתי פוסקת של דרישות לאותה מתיקות של הכחשה עצמית שדיברנו עליה בפרק הקודם, שהייתה המוטו של ברונסון אולקוט, אבא של לו, אז היא לוקחת את הדבר הזה באמת לתוך את עכשיו. אנחנו צריכות לומר, ואנחנו אולי נרחיב על זה עוד, שכרומן חניכה, הוא עושה את מה שרומני חניכה בדרך כלל עושים. כלומר, אנחנו מתחילים ממצב הטעון תיקון, כלומר, ילדות, ואנחנו מסיימים ברמה גבוהה יותר של סדר, היינו, בגרות שמצייתת לקונפורמיזם של החברה שבתוכה הדמויות של החיות.
כן.
והמסלול הזה הוא אותו דבר בין אם אנחנו מדברות על, צורך העניין, דייבי קופרפילד החמוד שלנו, שכבר דיברנו עליו בעבר, ג'יין אר, שאולי נתחס אליה עוד בהמשך.
ואן.
ואן שרלי מאבונלי מהמון מקומות אחרים גם. אז אנחנו באותו מרחב, נקרא לזה ספרותי, אבל הכמות שלא זכרתי, בדיוק כמוך, עד כמה היא מדכאת.
עודפת.
עודפת. זה נורא. זה פשוט
טוב,
היה מאוד קשה.
כרגיל, זה מצד אחד היה פשוט כאילו אני תפסתי את הראש ואמרתי מה חשבתי לעצמי, מצד שני זה הולך ושווה אותך, ואני נזכרת איך בתור ילדה, כמה הספר הזה גידל אותי.
כן.
הספר הזה השפיע עמוקות על תפיסות העולם שלי.
באיזה אופן?
כשאני אומרת יהודה או נוצרית, זה אני מתכוונת.
אבל באיזה אופן, אם את פורטת את זה?
אני חושבת שהדבר הזה של מה המשמעות של כסף, ואיך צריך להתייחס אליו, וההצלחה, ואיך צריך להתייחס אליו, ומה חשיבות הבית, והאחאות הטובה, וההורות, וגידול ילדים אפילו. יש אשכרה, עכשיו פתאום קלטתי שיש את הפרק על מג וברוק, וכל, והשנה הראשונה בגידול ילדים.
שאימא שלה בא ואומרת לה, היא... לפעמים הבעל חוזר הבית העצבני. את לא יכולה לבוא אליו עכשיו עם הטענות שלך. נכון. את צריכה, זה...
לא, אבל רגע, היא גם אומרת לו, את צריכה לערב אותו בגידול הילדים. את לא יכולה לתת לו להיות מהצד. הם הילדים נכון. שלו גם, והוא צריך להיות חלק. עכשיו, פה מה זה להיות חלק בגידול ילדים, זה מאוד דיכוטומי גברי נשי
כן,
כזה.
כי הוא זה שם אבל... lays down the law, כן, זה ממש כן, כל האב של לקן.
הוא כל האב, הוא ב... ממש, כן.
הוא מחמיר, והיא מנחמת.
כן, אבל זה יותר, היא כן אומרת לה, את לא יכולה, כי את לא יכולה to shut him.
כן,
כאילו,
אי אפשר להפריד בין הספרות האלה. שזה נגיד הפרדת הספרות הייתה לחלוטין עיקרון ויקטוריאני מארגן.
נכון,
מאוד
נכון.
מאוד חשוב, בעיקר בבריטניה. ואם הזכרנו לפני כן את גאווה ודעה קדומה, אז זה נורא מעניין לראות את הטוויסט האמריקאי על זה.
כן.
כי נגיד בחלקים יותר מאוחרים של הספר, כשהם נמצאים באירופה, או כשהם פוגשים בארצות הברית בריטים, ופתאום אנחנו מבינים שכל השיח של פערי המעמדות, עד כמה שהוא רלוונטי בספרות הבריטית של התקופה הוויקטוריאנית, הוא לא רלוונטי בספרות האמריקאית.
אנחנו כן מדברים על עושר ועוני.
בדיוק. זה לא שאלה של מוצא או מעמד שקשור לדם, אלא לממון. זה הכל סובב סביב הדבר הזה של הכסף.
מותרות.
אז אם אצל אוסטן זה מתחת לפני השטח, כאן זה כל הזמן בפרצוף, זה כמעט עצוב כשמישהי מהן מתחתנת עם גבר עשיר, כשבית מתחתנת, סליחה, אימי מתחתנת עם לורי, יש איזו סצנה שהם ביחד לקראת סוף הספר, והיא אומרת לו, הייתי אוהבת אותך גם אם היית אני, ואולי אפילו היה עדיף אם היית אני, ואז לא היית מפקפק באהבתי.
כן, ואז הם כמובן דנים באיך הם יחלקו את כל רכושם למי שנזקק.
כי לא מחזיקים את הכסף.
הם גם אומרים, אנחנו מעדיפים את מי שירד מנכסיו על פני העניים הבוטים האלה, שמנפנפים בעניותם. אנחנו מעדיפים את אלה שמסתירים את עוניים, ומוצאים כל מיני פתרונות יצירתיים, ולהם אנחנו הולכים לעזור.
ובשבילם אנחנו מוכנים אפילו למות, כי זה מה שקורה לבית. כלומר, המשפחה, משפחת מרץ, למרות עונייה, היחסי, עוזרת למשפחות עניות ממנה, במקרה הזה משפחת המל של מהגרים גרמנים.
בכלל, יש הזכור למהגרים, לאירים, לגרמנים, שהם כאילו מין דמויות...
את האירים הם פחות אוהבים.
הם פחות אוהבים, הם חצופים יותר, בוטים יותר.
מלוכלכים. הגרמנים רוחשי תודה. אבל באחד הביקורים אצל אותה משפחת המל, בת נדבקת בסקרלטינה, שבסופו של דבר תוביל למותה. כלומר, זה ממש, היא מקריבה את עצמה...
אבל זה נאמן לחיים האמיתיים של האחיות.
אבל עכשיו אני אגיד לך מה שעורכת טובה הייתה אומרת גם ללו אלקוט, זה שככה זה קרה באמת, לא אומר שזה טוב כחומר ספרותי.
תראי, אז אני חושבת שיש משהו, באמת, מה שמצליח בכל זאת בספר הזה, אם הרי היה רק מטיפני, הוא היה נכשל.
נכון.
אפילו זה נאמר בספר.
נכון.
אין קהל לדבר הזה, אלא רק הצופות. אבל היא מצליחה לעשות את הדבר הזה, היא מצליחה לייצר ספר שהוא ספק הורה שלך, כאילו הוא נותן מין, כאילו מציב...
הוא אחות שלך.
הוא אחות שלך. לא יודעת אם אחות מדברת אלייך ככה, בדיוק.
אחות גדולה, אני חושבת שזה ממש קול של אחות גדולה. יותר אפילו מזה שזה קול של אימא, למרות שהדמות של מרמי שם מאוד מאוד חשובה, אני חושבת... בחוויה שלי, כמי שלא הייתה לאחות בכלל, לא קטנה ולא גדולה, אז באמת יש איזו תחושה של להיות חלק מהחבורה של הבנות.
וזה מה שלורי רוצה.
נכון.
לורי,
נכון,
הבחור מהבית ממול.
הוא רק רוצה להיות אחת מהבנות.
בדיוק, מהבית של ידם. הוא בעצם, ואולי זה רגע, מה שנקרא, הרגע הנכון לדבר על דיספוריה מגדרית ועל,
ועל
ענייני מגדר בספר הזה. אני חושבת שהם מאוד מעניינים. ספציפית לגבי לורי, כאילו מאוד מאוד ברור שהוא נער יתום כשהוא פוגש אותם,
כן.
והוא צמא למשפחה. והוא הופך להיות אח שלהן. הוא הופך להיות אח שלהן, אבל גם ברור שבאיזשהו שלב החאות המזויפת הזאת תהפוך להיות יחסי אישות. כי
כן.
בעצם אחד המסרים שכל הזמן עוברים פה זה שמיניות לא ממש קיימת, ומה שבאמת משמעותי זה משפחה. ולכן, אם אתה האח שלנו, אז בוא כבר תהיה חתן.
יותר,
כאילו,
יותר
כן.
מזה. כן. עכשיו, אין
נשמר
כאן באמת,
משהו במערך הזה.
כן, אין כאן באמת גרומינג, כלומר,
לא,
זה לא,
לא
שאין
כאן
איזה
הוא
נער,
ונער,
וגדלים ביחד, זה קצת
גילוי
עריות.
זה יותר גילוי עריות, אבל זה באמת, אני חושבת, כאילו, מצליח כן ללכוד שם איזה משהו, הסיפור הגדול של הספר, אכזבת הנשים כולן,
וואו.
זה שלורי מציע נישואין לג'ו, והיא מסרבת.
כן.
עכשיו, אני אומר משהו על העניין הזה, כי כל, אין אחת שקראה את הספר הזה, ואני אומר, מה לך מסרבת ללורי? כאילו,
אנה הייתה מסרבת לגילברט, והוא לא היה מתעקש, ולא היה חוזר אליה,
נכון,
והם לא היו...
נכון, נכון. כן, זה הסיפור.
ליזי בנט הייתה אומרת, לא פעמיים.
את אומרת, בעצם, אם אמי לא הייתה תופסת את לורי, לורי היה חוזר, והרי זה מדובר,
זה
אפילו מדובר פה. האמא היא אומרת לו כן, פעם השנייה.
ואמא שלה, היא אומרת לה, אני חששתי שבגלל שאת עכשיו באבל על אחותך, ומרגישה כל כך בודדה, אם הוא היה מבקש המחשוב הזה, התנענית.
היא אומרת, כנראה שכן.
כנראה שכן, כן.
אבל אולי זה לא היה מהסיבות הנכונות.
זה משהו שרוב הסרטים והעיבודים ניסו איכשהו להתעסק איתו, אם היא שולחת לו מכתב שהוא לא מקבל, שבו היא אומרת לו שהיא כן רוצה אותו, שזה היה בעיבוד האחרון של
כן,
כן, היא שמה בתיבת הדואר שלהם ביער, מין מכתב כזה של עשיתי טעות, ובוא נתחתן, וברגע שהם חוזרים, הוא ואימי נשואים, היא רצה ליער וקוראת את המכתב.
כן, אבל הם עשו איזה משהו מוזר, שכאילו היא לא יודעת שהם נשואים, ואז הוא מופיע ואומר, שלום, זאת אשתי. זה היה בפרק, זה עוד היה ב-1994.
זה נכון במובן הזה, שמה שהיא יודעת עליו זה שהם מאורסים את זה, הם כותבים להם במכתב, אבל היא לא יודעת שהם הספיקו להתחתן. זאת אומרת, הם באמת מופיעים נשואים בהפתעה, אבל זה המקום שכמו שזכרת לפני כן את העניין הזה של הדיספוריה המגדרית, למה העלינו את זה? בגלל המקום שבו הטקסט הזה פוגש במציאות חייה של לו אלקוט.
כן.
דיברנו בפעם הקודמת על כך שהיא מעולם לא נישאה, חיה חיים של אישה מאוד עצמאית, ולא כי לא היה לה מי להתחתן.
כן.
זאת אומרת, יכול להיות שהיה מי ויכול להיות שלא, אבל לה לא היה רצון או עניין בכך. אחת ההכרזות הכי חד משמעיות שהיא כתבה במכתביה, ופה אנחנו עם לו, לא עם הגיבורות
לא
של
זה
הספר,
מאוד
לא
מבלבל,
עם שואו.
כי יש פה הכפלות.
כן.
כן.
היא כתבה, אני משוכנעת למחצה, שאני נשמתו של גבר, שעל ידי איזושהי טעות של הטבע מאכלסת גוף של אישה. שזה פשוט דיספוריה מגדרית
כן.
אחד לאחד. התאהבתי כן. פעמים רבות כל כך בנערות יפות, ומעולם לא, אפילו במעט, בגבר כלשהו. אז האם אנחנו מדברים על אישה שכמו שהיום אני חושבת נוטים לקרוא אותה, גבר שקלו במידה מסוימת בגוף של אישה, כלומר חוויה שהיא חוויה טרנסית במהותה, או שיש לנו כאן מישהי שהיא לסבית, אולי לא ממומשת, ובעיקר מהצד הנגיד יותר בוצ'י של הקשת. כלומר, מישהי
כן.
שהחוויה שלה היא יותר חוויה גברית. אנחנו לא יודעות, יש מעט מאוד התייחסות למיניות גם במכתבים שלה ובכתיבה על, עליה באותה תקופה.
ויש גם שלה... הרבה אמירות, זאת אומרת, חתימה בתור גבר.
נכון. היא מתייחסת לעצמה במכתבים כג'נטלמן, קצת...
כן.
או מסיימת אותם בשלך, סר מרץ'.
וכן יש משהו גם קצת אמיני, במובן הזה שלא רוצה להתבגר, לא רוצה להגיע אל תחום המיניות, זאת אומרת, היא אומרת, כאילו, כל מיני ציטוטים שככה אספתי, ג'ו שלא חיבבה ביותר בנות ופטפוטן, עמדה מן הצד כשגבה מוסף בקפידה על הקיר, וחשה עצמה שלא במקומה, בדומה לשיח בגן פרחים. ואחר כך שוב רץ ג'ו, איך מתביישת, מתי את כבר תפסיקי להתהולל כך? אל נתנסי מגלה, אלצני לגדול לפני זמני, מספיק שאת גדלת פתאום.
ואני אוהבת את, הלוואי ולא יכולתי לשאת את מג בעצמי, ולשמור אותה בזרח הזו חלק המשפחה, שזה קורה אחר כך, כי אנחנו, הם מאמצות הרי את לורי, ולורי מתחתן עם אימי, אז הם נשארים בחלק המשפחה.
ובמציאות היא מאמצת את הילדים של אנה, של האחות הגדולה. והיא אומרת, או אלים, מדוע לא נולדנו כולנו נערים, אז לא היו כל הצרות האלה.
אז זה באמת...
יכולת לסמוך עליי, כי אני הגבר שלך.
אז השאלה של האם אנחנו קופות איזושהי ראיית עולם מודרנית, וממגדרת, זאת אומרת, אנחנו מנסות למגדר אותה, כי היום אנחנו מאוד עסוקים בשיח החזויות הזה.
אבל זה מה שרת, אני...
או שכשהיא מדברת על להיות בן, היא מדברת על להיות חופשייה.
חופשייה. אז זה בדיוק כאילו הדילמה שהולכת איתי. אני חייבת לומר שאני הראשונה תמיד להגיד, רגע, אנחנו עושות משהו אקט אנכרוניסטי לחלוטין. אני חייבת לומר שבמקרה שלה, שלו, בגלל גם עדויות מהחיים האמיתיים, ולא רק בגלל הדמות הספרותית של ג'ו, אני חושבת שיש פה דאבל, ואני חושבת שלא סתם השיח המגדרי באופן שבו אנחנו מכירות אותו, יכול היה לקרות רק אחרי שחרור האישה. זאת אומרת, אי אפשר היה להבדיל כאן כרגע בין אמירות שנועדו בסך הכל להגיע למצב שהיא תרגישי חופשייה לעשות מה שהיא רוצה לעשות, ופשוט לא בתוך הכבלים המגדריים של החברה שלה. וזה ברור. זה כאילו מה שנקרא עם שלטי ענק מהבהבים לאורך הספר וגם לאורך החיים שלה, כולל פעולות פוליטיות במרחב הציבורי, ועידוד גם באיזשהו אופן של המשפחה שלה, שלא תקפה אותה על זה ולא בהכרח ביקרה אותה על זה ונתנה לה כן לפרנס אותם, שזה גם, זאת גם עמדה.
גם אבא שלה התייחס אליה בתור בני היחיד.
נכון, נכון.
כלומר, אז יש לנו כאן הרבה מאוד אפשרויות קריאה. זאת אומרת, האם היא מוסללת...
טומבוי? כאילו היא...
כן, האם היא טומבוי שהוא סללה לתפקיד הזה של הבן היחיד במשפחה שפשוט לא היו בבנים. ושנזקקה...
גילתה רצון להיות כזאת. נכון. זאת אומרת, זה התאים. יש פה איזה קשב דווקא.
גילתה שהכישרון שלה יכול גם לתת לה מעמד שווה יותר בתוך חברה עדיין מאוד פטריארכלית, ולהרוויח כסף, לפרנס את המשפחה שלו, זאת אומרת, באמת לתפקד כמין גבר בבית, שוב, בתוך עולם שיש בו תפקידי מגדר מאוד מאוד נוקשים. או שיש כאן באמת מישהי שלפי עדותה שלה חשה, או חש כגבר שקלו בגוף של אישה. האם זאת הייתה חוויה מינית בעיקרה? כלומר, חוויה מינית גברית,
כן.
אבל שנמצאת בתוך מופע מגדרי נשי, אין לנו דרך לדעת. לא. זאת אומרת, מה הטיבו של אותו גבר שהיה כלוא בתוך גופה של לו אלקוט, אנחנו לא יודעים. אבל אני חושבת שההשפעה של האמביוולנטיות הזו, בעיקר על הדמות של ג'ו, הופכת את הספר ל... יצירה, אני לא יודעת אם נצחית, אבל מאוד ארוכת השפעה שהיא.
בואי נדבר על זה עוד.
בואי נדבר על זה עוד.
כי אנחנו כמעט בסוף הפרק, ויש עוד כל כך הרבה על מה לדבר. אז בואי נפרגן לעצמנו עוד.
יאללה.
כן.
יאללה, בואי נתפנק בעוד נתפנק פרק בעוד עם נשים הבנות קטנות. מרש.
אנחנו, כן, לא הספקנו לדבר על מי את ומה את ומי אני ומה, מי הזדהת. נראה לי שאלת אותי את זה פעם.
אנחנו נענה על זה בתחילת הפרק הבא. זה הקליפהנגר לפרק הבא. מי את?
ממש.
אוקיי.
מי אתם? תענו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו.
ומי שעונה בית, בואי דברי איתי אחר כך.
טוב. אז נגיד תודה. לעמית קלטר, ולחנו המנהיים.
תודה, ילד ריאסט.
אנחנו אחיות גרים, ונתראה בשלל הסקטים, או בגלי צהל, בפרק הבא. ביי ביי.
ביי ביי.
פרק 189, ובו נפגוש את הספייס גרלס המקוריות, ונשבור לבבות ותבניות רומנטיות.